אנחנו בפרשת בהר, בעניין שמיטה אצל הר סיני, רש"י המפורסם, אלא שכל כללותיה, פרטותיה, דקדוקיה מסיני, רש"י מצטט לנו את תורת כהנים. זאת אומרת שבעצם כשמשה קיבל תורה מסיני, הוא קיבל את התורה עם כל הפרטים. יש פה דיון גדול בין הראשונים, יש גם גמרא שדנה האם תורה פרשה פרשה ניתנה. זאת אומרת, משה עלה לסיני ובוודאי קיבל את התורה מבראשית עד מתן תורה. מה עם שאר המצוות?
עוד לשבועות, מה משה קיבל
בסיני? תזכיר לי בעזרת שם, ואנחנו נעשה שני רשימות בעזרת שם השנה, אחד לשבועות, אחד ליום עצמו. תורת קנים זה מדרש הלכה על ספר ויקרא שנערך על ידי רב. רב לקח את ספר ויקרא וחילק לפי פסוקים את המדרשים שיש לנו, ברייתות שיש לנו. זה נקרא תורת כהנים. ישנו את זה. המלבים כתב פירוש על זה, וזה למה שהחומש עם פירוש המלבים, יש לו תורת כהנים. אז מלבים שם, השחור הזה, כן. אז יש לנו דיונים בדיוק מה ניתן בהר סיני. התורת כהנים פה אומר לנו, כל המצוות, כלל, פרט, ניתנו בסיני. אז יש לנו מצווה כשנכנסים ארצה ושבתה הארץ שבת לשם. רש"י אומר שהשבת צריכה להיות לשם השם. יש אומרים שהדגש פה הוא שבתה הארץ, היא תשבות מעבודה, לשם, לעבודת השם. זאת אומרת, מה לשם? לשם מגדיר לי את השבתה או את ה... או דבר אחר, ושבתה, אז ממילא הארץ והאנשים שלה היו פנויים לעבודת השם. יש דיון בין הראשונים, מה שמיטה בעצם מלמדת אותנו. אנחנו יודעים שיש הרבה אמונה במצוות שמיטה, אבל מה הדגש של המצווה? הדגש היא שהאדם יראה שכל שש שנים הקדוש ברוך הוא מזין אותו, הדגש היא שהאדם יראה לעצמו שהוא מאמין בשם, הוא מוכן להרים ידיים ולא לטפל באדמה, או הדגש הוא ששנה אחת מתוך כל שבע, האדם יעצור ויעבוד את השם. זאת אומרת, יתחבר מחדש עם בוראו, ויש עוד שיטות. אז ישנו פה שבתה הארץ. שש שנים תזרע ושש שנים תזמור, ואספת את תבואתה. עכשיו, יש פה דיון מעניין, ממה אני צריך לשבות בעצם. מדאורייתא, אז התורה אומרת לי, בחריש ובקציר תשבות. אסור לי לחרוש, אסור לי לקצור. מה עם דברים אחרים? נכון? התורה אומרת לי לא לבצור. אז בצירה זה סוג של קצירה. התורה אומרת לי... התורה אומרת לי... יש עוד פסוק נראה עוד רגע. אז מה המצווה? הנה, את ספיח לא תזרע, כן? לא תזמור. זמירה זה סוג של זריעה, נכון? הייתי זה שאתה זומר את האילן, אז האילן גדל יותר טוב. אבל זה תולדה של, זה תולדה של זריעה. אז מה אסור לי? אז בואו נסתכל רגע. חז"ל השוו את דין שמיטה לדין שבת. איזה מלאכות בשבת קשורות לקרקע שקשורות לאיסור שמיטה? זריעה, חרישה, זריעה, קצירה. כל השאר זה כבר כשהפרי לא מחובר לקרקע. אחרי שקצרת, מה יש לך? מאמר דש, זורה, בורר, תוכן, אילן כבר לא מלאכות שמחוברות לקרקע. אז בעצם מתוך מלאכות שבת, יש לנו שלושה מלאכות. זריעה, חרישה, קצירה. אלה שלושת המלאכות שאנחנו בעצם דנים בהן, והתולדות שלהן. עכשיו, הגמרא אומרת לנו שבעצם התולדות לא אסורות מדאורייתא. תולדות רק אסורות מדרבנן. יש מחלוקת ראשונים, מה מגדיר מלאכה, כאב ותולדה ביחס לשמיטה. כי האם אני אומר כמו בשבת, שמה שהיא מלאכה חשובה, או בדינים אחרים אני אומר, מה שכתוב מפורש בפסוק הוא אב, אז מה יש לי? אמרנו, קצירה, חרישה, זריעה, כולם כתובים מפורש בפסוק, נכון? אז שלושת המלאכות האלה הם אבות. עכשיו, מה עם התולדות? אמרנו שהתולדות לא אסורות מדאורייתא מדרבנן, נכון? צדך לא תזרח, חמך לא תזמור, צפיח קצירה לא תקצור, תנמין זרח לא תבצור. אז יש לי פה, מה עם חרישה? אז באמת חרישה לא כתובה. חרישה לא, זה מלאכה בפני עצמה, חרישה. זה אחד מאבות מלאכות בנפרד מזורע. צורי החורש, האב השני. אבל בפרשת אמור, שהתורה אמרה, בחריש ובקציר תשבות בדיני שבת, חז"ל לומדים, הרי חריש כבר אמור לגבי שבת. יש מקומות אחרים שהתורה אוסרת חרישה בשבת. אם אינו עניין לשבת פראשית, אינו עניין לשמיטה. אז משם חז"ל דורשים שיש איסור חרישה בשמיטה. אז בעצם חרישה לא כתובה מפורש בשמיטה. שאלה היא, אנחנו מתייחסים לחרישה כאב מלאכה בשמיטה. האם זה מהדרשה בפסוק? או האם אנחנו אומרים שהאבות שהם אבות בשבת, הם גם אבות בשמיטה? זאת אומרת, זה מחלוקת ראשונים. זה שלב ב'. עכשיו התולדות אסורות. יש לנו עוד דין שהתורה לא רצתה שאדם יתנהג עם הפירות של שמיטה באופן שהוא מתנהג בימי, בשנים של חול. זאת אומרת, התורה אומרת לנו שאת ציפיח צריכה לא תקצור. הרי מותר לי לקצור, מותר לי לאכול פירות, נכון? מותר לי לקחת פירות, אז מה זה לא תקצור? אומרים לנו חז"ל, לא תקצור כדרך הקוצרים. ותנבי נזריך לא תבצור, אבל מותר לי לקחת ענבים. זה שאני בעלים על השדה לא אוסר עליי לקחת ענבים, אסור לי לבצור את זה כדרך הבוצרים. אז זאת אומרת, יש דין לעשות שינוי. לא להתנהג, אז פשט אחד, אל תתנהג כמו בעל הבית. אבל פשט שני, זה לא להתנהג בזה כמאכל חולין. יש ראשונים, יש רמב"ן שסובר שעל פירות שמיטה צריך לברך ברכה מיוחדת כשאוכלים אותם. יש בהם קדושה, יש מצווה מיוחדת שאנחנו אוכלים אותה. אז יש לנו, אמרנו, דין אחד, לא לעבוד את האדמה. דין שני, הפירות שגדלים, לא להתייחס אליהם כחולין, להתייחס אליהם כפירות מיוחדים. עכשיו, יש לנו דין שלישי, ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכול. מה זאת אומרת, מה אני צריך לתת לאכול? ההפך, אני לא נותן לבהמה לאכול. אז חז"ל דרשו, מה שראוי לאדם צריך להיות מאכל אדם. מה שראוי לבהמה, מאכל בהמה. זאת אומרת, אני צריך להשתמש כל דבר בהתאם למה שראוי לו. חוץ מזה, יש לנו דין של ביעור. כן?
כל זמן שיש לך חיה בשדה, כן. אז
מותר לך לקחת לבהמתך בבית. קלה לבהמה בשדה, אז קלה לבהמתך בבית. אז זה דין ביעור. יש בזה מחלוקת רמב"ם רש, האם יש שני שלבים בביעור. זאת אומרת, בירושלמי הרש זה רבי שמשון משנץ. הפירוש שלו כתוב בגמרות על זרעים ועל טהרות. ישנו את הפירוש הרש. יש בו כל מיני שיבושים קצת בהדפסה, כדאי לקבל מהדורה טובה. לא, לא, בבבלי. אחרי ברכות, אחרי ברכות יש לך משניות. ועל המשניות יש לך פירוש רמב"ם מרש. על חלה יש לך, על שביעית. אז עכשיו ישנו נושא של ביעור. כתוב בירושלמי, איך אתה עושה ביעור? אתה לוקח את הפירות החוצה, אתה מגיע לקראת סוף היום בשוק, שכולם עוזבים. עוד רגע. לא, לא, לא. ביעור שמיטה. זאת אומרת, הגענו לשלב שכבר נגמר בשדות. אין עוד ענבים על העצים.
שביעית או שמינית? איזה שלב?
אז בנוגע לענבים זה יהיה שמינית. בנוגע אולי שקדים זה יהיה עדיין בשביעית. שסק זה יהיה עדיין בשביעית. יש לך פירות שבשלו בשביעית. מה?
שלא עומדים.
והם לא מחזיקים מעמד על העץ. זאת אומרת, הענבים הם עכשיו רק מתחילים, אתה רואה ניצנים, אתה בקושי רואה ענבים עכשיו. הענבים של שנה שישית יהיו בשלים בשמיטה. הענבים של השמיטה יהיו בשלים.
הדוגוסטים כבר בשלים.
מה?
הדוגוסטים כבר בשלים. אתה עדיין בשנה הזאת.
כן.
בטח.
אני יודע, אני אתמול
הלך. באוגוסט, אני יודע, באוגוסט אני הולך על העצים, שמלא ענבים. ואם אתה מסתכל,
אני מכיר בחנוכה, לא? לא, סוכות? אוקיי.
אפילו סוכות זה לא מרגיש. אני אומר לך, בקיץ,
אתה אומר באלול.
השמש, כן, אלול, אפילו אב.
אני לא מבין, אני אומר לך, השבוע אני הלכתי, איפה שהיו ענבים, לא היה כלום, ממש.
אין, עכשיו אין כלום.
אתה אומר שעוד שלושה חודשים כבר יהיה, אוקיי?
אני אומר לך, אני אספר, אני תמיד לחכה לעצים, אתה הולך לכתוב.
סיילה?
אני
חושב
שלמה אותם בקירור.
אה?
התעסוקתי אולי, הם שומעים אותם בקירור.
לא, מה שיש לנו בקירור יש לך כל השנה, זה לא משנה, אבל אתה לא יכול לדעת מתי נכתפו. שומעים לך בקירור, אבל אני אומר לך, פה בעצים של היישוב, אני עוקב,
אוקיי.
עכשיו, מה שקורה ברמת הגולן, יש שם אקלים אחר, ויש שם מצליחים למשוך יותר. החום של פה זה לא החום של שם.
הבנתי.
יכול להיות שהענבים מחזיקים על העץ עוד קצת.
אני חשבתי שבחברון זה אזור חנוכה. הענבים של חברון. אבל בסדר? אולי אני טועה.
אולי כל אזור.
בסדר?
אני יודע על היישוב.
בסדר?
זה נכון שדוק שלי שעוד בעקב ברמת הגולן, תמיד בסוכות הוא היה אומר יש להם על העבודה.
כן, סוכות, זה מה שאני מכיר.
זה כבר נכנס לשנה באמת...
כן? זה מה שאני מכיר, אבל בסדר, חזרה לענייננו. למעשה, אז נגמר לי הפירות של שמיטה, מתי שזה יהיה. אז אני צריך לבאר, מה אני צריך לעשות? אז יש לי משנה שמדברת על שלוש ארצות לביור, והמשנה בעצם מחלקת את כל שטח בארץ ישראל לשלושה ארצות. כל שטח, שלוש ארצות, וכל ארץ מחולקת לשלוש חלקים. עכשיו, חוץ מזה, אז המשנה אומרת, אתה יכול לאכול עד שנגמר באחרון שבארצות שלך, של הנתח שלך של ארץ ישראל. זאת אומרת, יש שלושה חלקים לארץ ישראל, כל חלק מחולק לשלוש, אז כל שליש יכול לאכול עד שנגמר בשליש שלו, בשלוש ארצות שבתוכו. יופי. עכשיו, מר הירושלמי, מגיע שעת הביור, אז אתה יוצא, מוציא החוצה את הפירות, לקראת השקיעה, איך שהשוק מתרוקן, ואתה אומר, כל עוד שאתה עוד שומע פסיעות של אנשים הולכים, למרות שלאו דווקא לפניך, אתה אומר, הפקר, 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 ולוקח את זה חזרה הביתה. זה כתוב בירושלמי. עכשיו השאלה היא, מה פשט בירושלמי הזה? אז הרמב״ם לומד שזה הולך... אתה לוקח הביתה, הפקרת, גמרנו. אז העולם היום נוהג כמו הרש, שהרש לומד שזה השלב השני של ביור. שכבר אין בארץ את הפירות האלה, והמוזכר תאריכים, זאת אומרת איזה תאריך לכל פרי, אני לא יודע למה היום נוקטים כמו התאריכים של אז, אבל הרבה נוקטים ככה. למעשה, הרש לומד, הגעת לסוף הביור, שכבר אין בארץ את הפרי הזה, אין בעיה, אתה יוצא לשוק, אתה אומר הפקר, 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 אף אחד לא לקח, אתה לוקח חזרה הביתה, שלך, גמרנו, בסדר. הרמב״ם אומר לא, כשאתה מגיע לשלב שאין כבר בארץ את הפרי הזה, זה כבר סור מענה, גמרנו. תוציא החוצה, אין לך מה לקחת את זה חזרה. עכשיו, בכל הסוגיות של שמיטה...
אז מה עוזר לך ביור?
אומר, הביור הראשון, הרמב״ם לא מזכיר את זה, אבל כנראה שהרמב״ם למד, במשנה תורה הוא לא מזכיר את זה, אולי בפירוש משניות כן. אז הוא אומר, אז מה הביור? הביור של שלוש מדינות הראשונות, אז אתה יכול לעשות ככה. אבל ברגע שמגיע לשלב השני שאין בארץ את הפרי הזה, אז גמרנו, אסור לך ליהנות מזה, תתפטר מזה, אתה צריך להוציא את זה מהבית. עכשיו, הרבה פוסקים של זמננו הלכו עם הרש לכולה. זה מה שהרבה אנשים עושים באוצר ביתים. אין לנו בעצם שולחן ערוך על הדינים האלה בדיני שמיטה. זאת אומרת, המחבר לא כתב על זה. אין לנו... יש לנו קצת בשמיטת כספים, כמעט כלום על שמיטת קרקעות, וזהו. יש לנו עוד כמה שאלות. יש גמרא במועד קטן, שמחלקת מועד קטן ובסוכה. היה לכם צריך עכשיו דחף יומי. אברויי אילני ואוקמי אילני. שני הגדרות. הגמרא אומרת שאם אתה חורש אצל אילן, אז יש לחרוש כדי שהאילן יחזיק מעמד, זה אוקמי אילני, ויש אברוי אילני, לעברות את האילן שהוא יגדל יותר טוב. הגמרא אומרת, אברוי אילני אסור בשמיטה, אוקמי אילני מותר. עכשיו, הגמרא דיברה שם על חרישה. השאלה היא, מה לגבי השקיה? מה לגבי שאר מלאכות? אז הרב קוק זצ"ל מאוד החמיר בזה. היום בארץ, הרבנות של, המדיניות של הרבנות, שבגנים הציבוריים הכל משקיעים, אומרים, זה אוקמי אילני, זה נגד הרב קוק זצ"ל. בהרבה סוגיות בשמיטה, דווקא החזון איש מאוד הקל, הלך עם הרש לדוגמה, והרב קוק זצ"ל מאוד החמיר. אנשים לא יודעים את זה, המקל הגדול בדיני שמיטה זה החזון איש. כתוב, בדיני שמיטה צריך מאוד להיזהר, כי אם נקפיד ונחמיר, אז מה יהיה עם החקלאים שאינם שומרי תורה ומצוות? אז צריך לדעת שגם זה צריך להיות חישוב מאוד מאוד גדול שלנו. מי אמר? הרב קוקו החזון איש. הציטוט שהרגע אמרתי, חזון איש. כולם היו נשמעים שזה הרב קוק. לא, חזון איש בדיני שמיטה. יש לו פסקה ארוכה איך בגישה הפסיקתית חייבים להתחשב לא רק בחקלאים, אלא באלה שאינם שומרי תורה ומצוות. זאת אומרת, אנשים לא קולדים שגדולי הדור, ככה הסתכלו על זה, זה לא דין דווקא בציבור הזה או הציבור האחר, זו ההסתכלות ההלכתית. חזרה לענייננו. אז שני סוגיות גדולות שישנו בשמיטה, זה ההגדרה הזו, מתי אני אומר אוקמי אילנה, להעמיד את האילן, האם אני גם אומר את זה באילן סרק, זאת אומרת, מה אכפת לי הדשא כן יגדל, לא יגדל? זה לא מניב שום פירות.
זה הפסד מרובע שאתה צריך לקנות ולהשקיע בדשא.
אני הכי נעמי. אני הכי נעמי. אז אתה אומר, זה גם יהיה שיקול. בסדר? זה גם שיקול. אבל השאלה הראשונה היא איפה חזל אמרו את זה. איפה חזל אמרו? הוקמי אילן. הם אמרו ש... וגם שם יש שני גרסאות. יש רשי במועד קטן שהוא לא רשי, ורשי בסוכה. במקום אחד רשי כותב, אני חושב, בסוכה, שאילן ימות אם לא תעשה את זה. במועד קטן, שזה לא רשי, הוא אומר זה ינזק. אבל דווקא ימות. השאלה היא רק על נזק, או רק אם האילן ממש ימות. וכמי אילן, זה להחזיק אותו, שהוא לא ייפסד לגמרי, או לא ייפסד בכלל. החקלאים טוענים שכל מיני דברים, שאם הם יוותרו עליהם, אז העצים שלהם ינזקו. השאלה היא, עד כדי כמה? אוקיי, אז זה הרבה שיקולים.
יש צד להגיד שזה אותו דבר, ימותו ויזיקו?
אני לא. אפשר ללמוד שרשי במועד קטן, כשהוא אמר ינזקו, התכוון לומר עד כדי מוות.
חשבתי הפוך, להגיד שהרגע מחצה של...
פלגה קטלה כולה. אני שומע, אני לא חשבתי ככה. לא חשבתי ככה. טוב. והיו לך ימי שבע שבתות השנים, 49 שנה. זה פסוק מאוד מעניין. התורה צריכה לומר לי שהשבע שבתות שנים יגיעו 49 שנה? אני קצת יודע לעשות את המתמטיקה, נכון? אז יש פשט של הספרונו. הספרונו אומר, והיו לך בפסוק ח' ימי שבע שבתות השנים, שהם שנות הלבנה, 49 שנה של החמה. זאת אומרת, אל תחשוב שאתה רק הולך לפי שנות הלבנה, לא. אתה בסוף 49 שנה צריך לסגור מעגל, שזה יהיה שווה ל-49 שנה של החמה, ממילא לפי דבריו, זה יהיה מקור בתורה לרעיון הזה, שאנחנו עושים עיבור שנה. כן, אז התורה אומרת לנו שביובל, ועברת שופר תרועה. עכשיו התרגום מתרגם כמו שהוא מתרגם תמיד. שופר תרועה, שופר יבבה, יללה. המילה תרועה יש לה כמה פירושים. זאת אומרת, אם תרועה זה יבבה, זה יללה, אז בפשטות זה יללה של בכי. אבל אחורה פה זה תרועה של שמחה. והרי אתם בחצוצרות, אנחנו רואים שיש תרועה שהיא של שמחה. ויש גם מתרגמים שהלשון הוא תרועת מלך בו, הכוונה היא ראות מלך, תרועה מלשון ראות, חיבור עם הקדוש ברוך הוא. כן? ואז אפשר להבין גם בפסוק הזה, שהשופר הזה משחרר את העבדים, הוא מחזיר את השוויון לעם ישראל, ועברת שופר תרועה, שופר של ראות, שופר שכולנו חברים, חזרנו לשוויון במדינה. זה השופר תרועה. אני אומר זה, אם אנחנו לוקחים את המפרשים שם, פה לא ראיתי מי שאומר את זה. אני רק אומר, רעיונית, אם ניקח את הרעיון שמוזכר שם, שתרועה זה ראיות, אשרי יודעי תרועה שיכולים להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, אז גם פה אפשר לומר אותו רעיון.
אז כשאנחנו קוראים לכל הזה תרועה, מה הכוונתנו?
אז זה אנחנו הולכים עם הגמרא, שתרועה זה יבבה, ויבבה זה שבירה.
זה. לא בהכרח קשורים, אז זה ש...
אומרת התורה, יובל היא תהיה לכם. יובל היא קודש תהיה לכם. אז אחד מהפשטים זה, יובל היא שאתם משחררים את העבדים. ואתם מראים שאתם נותנים לקדוש ברוך הוא להיות אדון בארץ, זאת אומרת, אתם לא לא דורשים להיות, אני שולט, אני מוכן לשחרר את האבן, תהיה לכם. תדעו שהשחרור הזה, שאתה משחרר את האבן, בסוף יהיה גם לכם, שאתם תהיו משוחררים מהאומות. זאת אומרת, הרי התורה מזהירה, מי שלא שומר את האבן, קולה ומשובד על ידי האומות. זאת אומרת, התורה, יובל היא השחרור של העבדים, תהיה לכם. בסוף תדעו, בזכות זה אתם תהיו משוחררים. ככה ספרונו מסביר. אומרת התורה, אל תונו איש את עמיתו. אז יש לנו דין הונאה, שצריך להיות הוגנים אחד עם השני, לא לקחת מחירים שהם לא הוגנים, לאו מיוחד, לא לקחת מחיר בלתי הוגן. במספר שנים באמת זה לא כל כך מדויק, כי אנחנו, האדם כן קונה את הקרקע, וזכותו להשתמש באדמה לבנות דירה, לעשות מה שהוא רוצה שם. זאת אומרת, התורה אומרת, במספר שני תבועות ימכור לך, בפסוק תתוו. אבל מי אמר שאני משתמש באדמה לתבועה? אולי אני אזכיר אותה, אולי אני אבנה שם בריכת שחייה, אולי אני אעשה שם ביזנס. נכון, התורה משתמשת בלשון להדגים את הרעיון, אבל באמת, מבחינה אמיתית, זה לא הכרחי. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שזה לא יהיה מספר שני תבועות. הכוונה של התורה זה לא להונות, כאילו יש בעלות, וזה למה שהתורה מדגישה, תשובו איש אל אחוזתו, בשנת היובל הזאת, תשובו איש אל אחוזתו, למה אני שב? הרי כולם נהנים מהקרקע שלי ביובל. באה התורה ואמרה לי, תשובו איש אל אחוזתו, בפסוק י' ג', שתדע שאתה חוזר לבעלות, במובן הזה שאם אתה רוצה לבנות בית באותו תקופה, מן הסתם בשנת היובל, אם היו שומרים אותה, אז כולם היו בונים. זאת אומרת, היו בונים בכל הארץ, כי אני לא יכול בשנה הזו לעבוד על האדמה, אז אני אעבוד על הבנייה. מותר לי לקחת כל השטחים, רציתי לבנות מחסן, רציתי לבנות, כל זה מותר לי ביובל. אז אם היו שומרים לצערנו, לא עמדנו בזה.
יוסי סעיד, הוא בנה את הדירות שלו בשנת שמיטה שלו.
יפה, אז זה הרעיון, זה למה שאתה אומר, תשובו איש אל אחוזתו. אל תחשבו שהקרקע היא לא שלכם, אתם צריכים ביחס לפירות לאפשר לכולם לעשות, אבל זה עדיין אחוזתו, אתם עדיין יכולים לבנות, לעשות מה שאתם רוצים בבנייה של הקרקע. באה התורה וחוזרת על ולא תונו איש אל עמיתו. יש לנו פה לאו. לא תונו איש את עמיתו, לא לומר משהו שפוגע בשני. ויראת מאלוקיך, מרשי, אל תאמר לו עצה רעה. לא יקנית את חברו, לא יקצינו עצה רעה. למה? כי ויראת מאלוקיך. הקדוש ברוך הוא יודע מה אדם מתכוון. אז יש פה שאלה, שאלו, היה רב לוריה, שחי לפני 600 שנה, עכשיו יש לנו את הספרים שלו. הוא שואל, הרי הונאה נמדדת לפי הצער של השני. זאת אומרת, האם הוא נפגע או לא נפגע. נכון? אז מה אני צריך ויראת מאלוקיך? רש"י אומר, זה מסור ללב. מה זה מסור ללב? כתוב, ולא תונו, אל תפגע בו. זה לא מסור ללב שלי.
אז אולי הוא לא יודע.
לא הבנתי.
אולי הקונה לא יודע יודע שזה מחיר קשה.
רגע. אנחנו מדברים על ולא תונו השני, שממנו אנחנו לומדים, אסור לומר מילה פוגעת בשני. לא מדין מכך וממכך. אז פה רש"י אומר, כאן יזהיר על הונאת דברים, שלא יקנית איש את חברו, ולא ישינו עצה שאינה הוגנת לו, לפי דרכו והנאתו של יועץ. ואם תאמר, מי יודע אם נתכוונתי לרעה, לכך נאמר, וראית מאלוקיך. אז אם זה הולך רק על ישינו עצה שאינה הוגנת, אז בסדר. אף אחד לא יכול לדעת אם התכוונתי לטובה או לרעה בעצה. אבל אז צריך לומר שזה רק זה. זאת אומרת, הפשט לא תונו איש את עמיתו, זה אל תאמר משהו שפוגע בו. ושם אני לא צריך ויראה את המלוקח הזה, אני מדד לפי החבר, אם הוא נפגע. זה... כן. התורה, יש מפרשים שלומדים שיש מדרגות. מדרגה ראשונה זה שמירת שמיטה ברמה שאני מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את הדברים. ואז אני לא צריך את ההבטחה שמופיעה אחרי שלישי. ונתנה ארץ פריה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית. זו מדרגה ב'. זאת אומרת, מדרגה א', זה שאתה מגיע לשמיטה ואתה אומר, אני לא יודע ממה אני אחיה, אני יודע שהקדוש ברוך הוא נתן לי מצווה, אני הולך איתה. מדרגה ב', זה המדרגה שהאדם אומר, מה נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרב, לא נאסוף תבואתנו. אם ירדתם למדרגה הזו, זה הוכי תאמרו. אם תאמרו, מה זאת אומרת אם תאמרו? איך אני לא אומר? לא, מדרגה א' זה שלא תאמר. מדרגה ב', זה מה אם כן תאמר? אז וציוויתי ביחדתי לכם בשנה השישית, אז אני אטפל בכם ברמה שתראו כבר בשישית שיש לכם מספיק אוכל לשלוש שנים.
אז אני לא אמור להיות ב... זה נחשב כרמה יותר נמוכה של אמונה, כדי לחשוב תכלס איך אני...
כן.
סולד.
זה מאוד מעניין, כי מי שאומר את זה, זה הספורנו. והספורנו הוא אותו אחד שלומד בפסוק השלך על השם יהובך והוא יחלקלך, הוא אומר, זו העיצה של האויבים של דוד, שהם אמרו לו, אל תדאג, אשליך על השם יובך. זאת אומרת, כדי להפיל אותו אמרו לו את זה.
פעמיים, מה שאנחנו לומדים מיעקב, להכין את שלושת ה...
נכון, יש פה גדרים מאוד מעניינים. מה, בואו נשים את עצמנו רגע בנעליים של מלך ישראל. אתה רואה שאין לך מספיק פה אוצרות לשנה השביעית. לא ישרדו העם את השנה הזו. עכשיו, מה אתה אמור לומר? אז החזל אומרים לנו שהקדוש ברוך הוא יברך והאדם יאכל מעט ויסבע. הצריכה של העם תרד בשנה הזו. ובלי שכולם ילכו על דיאטה. אבל זה ככה הוא לומד פה.
אז אני לא אמור לחשוב על להכניס יותר דגן, לשמוע יותר כמה אני מחלק.
אני לא יודע. אני אומר לפי הספרנו, ובאמת...
עולם כמנהגו נוהג ו...
ככה זה נראה. אני רק אומר, כי באמת הספרונו מעורר פה שאלה, אם אני רואה בשנה השישית שיש לי מספיק אוכל לשביעית, אז באמת התורה רק באה ואמרה לי, אל תהיה כל כך קמצן. הנה, נתתי לך את הברכה, מה הבעיה שלך? תעמוד בניסיון. אז מה, הניסיון הוא, כשיש לי $2,000,000 בבנק, לקחת שנה חופש, זה ניסיון קצת שונה. זאת אומרת, אם הספרונו באמת, הפשט של הספרונו מתבקש במובן הזה. כי אם חזל אומרים לי, זה המצווה הקשה שעם ישראל לא עמד בה. אז לפי מה שהספרונו אומר, זה מאוד מובן למה זה כל כך קשה. אם אני לא לומד כמו הספרונו, אז רגע, אני מגיע לשנה השישית, אני אומר, מה נאכל בשנה השביעית? אני מסתכל על האוצרות, או שיש לי או שאין לי. אם יש לי, אז זה עד כדי כך קשה, אני מבין שזה קשה.
החלק של... שהבטן בפנם של עם ישראל יהיה מלא. אני לא רואה את זה במלאי שלי. זה משהו שאני רק מוכר.
לפי הספרנו. אני אומר, זה למה שהפשט של הספרנו מתבקש. שהוא אומר שצריך לחלק את שני הדברים. חזל אומרים שיסבעו במועט. אבל יש פה גם את הפסוק, ועשת התבואה לשלושת השנים. אז עכשיו אני צריך בעצם לבוא לקראת סוף השנה הזו. אנחנו, שנה הבאה שמיטה, בוא נבדוק. יש לי מספיק תבואה לשלוש שנים, יופי, אין לי, אז מה אתה רוצה ממני? פיקוח נפש, מה אני אמור לעשות? זאת אומרת, זו שאלה בכלל פה, ואני לא רואה, אני לא מכיר מספיק התייחסות הלכתית לשאלה הזו. אני לא מכיר. יכול להיות שזה קיים, אני לא מכיר. זאת אומרת, מה, למה יישא? מה רצו מאיתנו? להיות במצב שאין לנו מושג ממה נחיה ולהתקדם ככה? זאת אומרת, מה התורה רצתה? מה המלך או העיקר היה אמור לעשות? שהוא הגיע לסוף השנה השישית וראה שאין לו אוכל לשביעית. שאם הוא לא עזרה, אין לו אוכל. אז בימינו זה, התשובה היא יחסית קלה. אתה יכול ליוות, אתה יכול לחיות על אוכל אחר. יש לך בעיה, ממה העיקר יחיה. אז הקימו את קרנות השמיטה. אבל טוב, זה ככה הוא לומד, שזה שני מדרגות.